והנה, אנחנו שוב ממשיכים. בספר הקדוש, גבורות השם, את המהר"ל מפראג. ומאחר וסיימנו את שלושת ההקדמות, אנחנו עכשיו הגענו סוף סוף אל הפרק הראשון. בעמוד כ"ב. הנושא כזכור, יציאת מצרים. וליציאת מצרים יש מצוות שקשורות. נכון? כלומר, יש לנו למשל מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, בליל 15 בניסן. מצווה מן התורה. יש לנו גם, למען תזכור את יום צאתך בארץ מצרים כל ימי חייך, שבכל יום ויום יש מצווה לזכור את יציאת מצרים, גם ביום וגם בלילה. ויש עוד הרבה דברים שהתורה אמרה, הרבה מאוד מצוות, שהתורה כותבת עליהם מפורש, שבגלל שישבנו במצרים ויצאנו משם, התורה מצווה אותנו לעשות את הדבר הזה, אפילו דברים שקשורים למקולת, כגון מידות ומשקלות. כן? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, והבדך השם אלוהיך משם, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, יש הרבה דברים שקשורים באופן ישיר או עקיף ליציאת מצרים. אז קודם כל לגבי המצווה של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה. הרי לכאורה, עצם הסיפור של יציאת מצרים עומד בסתירה לעיקרון חשוב ביותר, והוא שאי אפשר לספר את שבחו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשאנחנו באים בליל פסח לספר את שבחו של הבורא, אוטומטית נשאלת השאלה האם הדבר הזה הוא אפשרי, האם הוא לגיטימי, וזה מה שהמהר"ל רוצה לדון בו כעת. לכן הוא מביא את הפסוק מספר תהילים פרק כ"ו. מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. איך אפשר? אי אפשר לספר תהילות השם. הרי זאת שאלה רטורית. כמו כשהכתוב אומר מי ימלל גבורות השם, משמע שאי אפשר למלל גבורות השם. רצונו לומר, כן, יש אפילו בגמרא בתענית, מי ימלל גבורות השם? רק מי שיכול להשמיע כל תהילתו. מאחר ואי אפשר להשמיע כל תהילתו, אז אין מי שימלל גבורות השם. והנה הספר שלנו נקרא בשם גבורות השם, נכון? טוב, רצונו לומר, רצונו של הכתוב בתהילים, כי סיפור שפחו של הקדוש ברוך הוא היא אפשר משני פנים. האחד, מצד שלא נוכל לעמוד על הגבורה בעצמה, כמה גדול גבורת מעשיו. והשני, מצד שהם רב, בריבוי אין תכלית להם. ולפיכך, סיפור שפחו אי אפשר מצד האיכות ומצד הכמות. אם מצד האיכות שאי אפשר לעמוד על איכות גבורת מעשיו, וגם מצד הכמות, אי אפשר. וכנגד הראשון אמר, מי ימלל גבורות השם? שהרצון בזה, מי יוכל לדבר הגבורה ולרדת התכלית? ולפיכך אמר לשון מילל, כי לשון זה בא על דבר חידוש, כמו מי מילל לאברהם מניקה בנמסרה. וכנגד ריבוי הכמות, שהם בליקץ ותכלית, אמר ישמיע כל תהילתו, אמר כאן לשון כל תהילתו, שרצונו על הכמות. כלומר, גם כשאני בא לספר אירוע מיוחד, גבורות השם ומאורה ספציפי, אפילו בתוך המאורה אינני יכול לרדת לעומק העניין, לאיכות של הדבר, שלא לדבר על זה שמספר הדברים שהם גבורות השם הוא אינסופי, ולכן אינני יכול להשמיע אותם. כן, מי ימלא גבורות השם ישמיע כל תהילתו. כן.
זה אולי דומה, אבל אפשר להשוות את זה ל-13 מידות. בתחנון, כמו שמשה רבנו אמר.
נכון. אז זאת השאלה, איך אפשר להגיד 13 מידות? תודה רבה. וכי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה זה התירו? צריך לבר, למה התירו? אז השאלה, אבל קודם כל, זה מה שאלה. באמת, איך אפשר להשמיע 13 מידות של הקדוש ברוך הוא? וכי יש לו רק 13 מידות? כן, הדבר הזה הוא לא מובן בכלל. זה דבר שצריך ברור. תודה רבה, ברוך אתה, נכון, שהכל יעבור. הוא בפרק אין עומדין. בברכות דף למד ג' עמוד ב'. מה?
יש את השיר על שמות ג' בורות ישראל.
כן.
אז אותה מין, אני מבין, לכן את השנייה, אבל מין אל גבורות ישראל, זה ישראל, אז אפשר להגיד, אפשר להגיע לתכלית,
אני לא מבין בכלל מה הצורך לצטט שיר אנטי-דתי שחובר לחנוכה. אני לא מבין מה הוא קשור בכלל לנושא שלנו. כן, עכשיו, הלאה, אנחנו ממשיכים בגבורות השם. ובפרק אין עומדים, אהו דנחית קמה דרבי חנינה. מה זה נחית קמה? ירד לפנה. מה זה ירד לפנה? היה חזן. חזן בימי קדם היה יורד. מה זאת אומרת יורד? היה במקום נמוך יותר משאר בית הכנסת. כל בית הכנסת היה על הגובה, והוא היה במקום נמוך, שנאמר, ממעמקים קראתיך השם. ואפשר לראות את זה למשל בבית הכנסת העתיק במצדה. במצדה שליד חוף ים המלח, אז שם רואים בבית הכנסת, שהוא אחד העתיקים בעולם, רואים שם ש... החזן עומד במקום נמוך. גם בהדסה עשו את הדבר הזה. יש כמה מקומות בארץ. כן, אז לקחו השראה מבתי הכנסת העתיקים.
יש עניין בזה אבל?
מה?
יש עניין בזה?
יש עניין בזה, כן. כתוב, ההוא דנחית. זה שירד.
אבל היום, זה אולי...
היום מעמידים אותו על הבימה כדי שישמעו אותו. זה בסדר, יש כל מיני שיקולים. השאלה גם איפה להעמיד את הטבע, כן? או למשל החזן אצל אחינו האשכנזים עומד קרוב לארון הקודש, ליד עמוד. אצל אחינו הספרדים הוא עומד על הבימה. יש כל מיני אופנים. ופרק אין עומדין. ההוא דנחית קמה דרבי חנינה. אותו אחד שירד לפני רבי חנינה והיה חזן. אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא, האדיר והאמיץ, והעיזוז והאמיתי והירוי, וכו'. אמר לה, סיימתנו לכולו שבחי דמרח. האם סיימת לומר את כל שבחי אדונך? כלומר, זה בעיה. ברגע שאתה אומר, שם יש שם 10 ביטויים שהוא השתמש בהם, החזן הזה. אז אומר לו רבי חנינה, אם ככה, אתה השתמש במיליארד ביטויים. כלומר, למה רק 10? סיימתנו לכולו שפחי דמרח. השתנו 3, אותם 3, הגדול, הגיבור והנורא. אילב דאמרין הוא משה באורייתא. אם לא שמשה אמרם בעצמו בתורה, בספר דברים. כן, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה. ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. אז זה אומר, אז אם לא שמשה אמרם בתורה, ואנשי כנסת הגדולה תקנינו בתפילה, וגם אנשי כנסת הגדולה תקנו בעקבות משה רבנו את הנוסח הזה בתפילה, לא הווה אמרינן להו. אנחנו לא היינו אומרים אותם. כלומר, אם מלא שתי העובדות האלה, לא היינו אומרים גם הגדול, הגיבור והנורא. ואת אמרת ועזל כולהי, ואתה אומר והולך כל כך הרבה. משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שהיה לו 1,000,000,000 דינרי זהב. זאת אומרת, יש לו מיליארד דינרי זהב. 1,000,000,000. והיו מקלסין אותו ב-1,000 של כסף. כך צריך לגרוס. אתה אומר, המלך הזה הוא גדול, יש לו 1,000 דינרי כסף. אז אתה הקטנת גם את הכמות, גם את האיכות. יכול להיות שעבור אדם אחר, זה שיש לו 1,000 דינרי כסף זה שבח גדול, אבל ביחס לאותו מלך שיש לו מיליארד דינרי זהב, להגיד שיש לו 1,000 של כסף, זה גנות. וכי לא גנאי הוא לו? עד כאן. הוא פירש הרמב״ם ז"ל בפירושו למשנה, כי אין לספר שפחו, גם במורה נבוכים, כי אין לספר שפחו מצד האיכות, שאין לעמוד על שפחו עד אחד מגיע השבח ההוא שמספר, וגם מצד הכמות גם כן, שאין נגמור שפחו מצד הריבוי, ששפחו הם בלי תכלית וקץ, שבחיו צריך לומר. ולפיכך אמר שהוא משל וכולי. כי אם מקלסים אותו בשל כסף, הרי חילוף יש בין הכסף ובין הזהב מצד האיכות. ומה שיש לו 1,000,000,000 דינרי זהב, ומשפחים אותו ב-1,000, הרי חילוף זה מצד הכמות. כלומר, זה דבר המקובל ביהדות, שאי אפשר לספר שפחו של מקום. ומפני זה יש לשאול, איך אנו מצווים לספר נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בליל היציאה? ולמה לא נאמר בזה גם כן מי ימלל גבורות השם וגומר? עד כאן השאלה. ברור מה השאלה? מצוין. אבל תראו תקושה זאת, שוודאי כשבא לספר שבחו של מקום, בוודאי בזה שייך לומר מי ימלא את גבורות השם. אבל מה שאנו מצווים לספר בליל היציאה נפלאותיו, אין זה בשביל להגיד שבחו. רק שאנו מספרים שבחו שלא נהיה כפויי טובה, שעשה קדוש ברוך הוא לנו ניסים ונפלאות, ואין אנו מודים לו עליהם. וכי אין אנו מחויבים לספר כל הטוב שעשה עמנו ואף מקצת נפלאותיו, מכל מקום בשביל זה אין לומר שלא לספר מקצת מהן, לומר שאין לנו כפויי טובה. אפילו בשביל מקצת טובו שעשה עמנו, יש לנו להודות לו. כאן אומר המהר"ל דבר מאוד חשוב. יש הבחנה ביהדות בין שני סוגי ביטוי. בין פילוסופיה לבין מוסר. מה שאמרו שאין לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, זה מצד הפילוסופיה. זאת אומרת, אם אתה בא להגדיר את הדברים באופן שכלי, להגיד זה כך וכך וכך, אסור לך לעשות את זה, כי זה בוודאי יהיה שקר, ולכן אל תספר בשבחו של מקום, מצד ההגדרה הפילוסופית. אבל אם אתה בא לצאת ידי חובת המוסר, המוסר מחייב להודות, ולכן ההודעה יש לה כללים משלה. ומצד ההודעה ראוי לספר שפחו, גם אם זה לא כל שפחו. בסדר? זה עיקרון כללי, והוא הקדמת המוסר למטאפיזיקה. באופן כללי, תמיד המוסר נמצא בדרגה עליונה יותר מהעקבות המטאפיזיות. ואני רוצה להביא לזה הוכחה. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. זה אקט מוסרי, נכון? לתת קיום לזולת, זה מידת החסד, זה חלק מתורת המוסר, ואתם אפילו זה שורש תורת המוסר. לכן אפשר לומר, מעשה הבריאה הוא מעשה מוסרי ומהותו. הבעיה היא שבביקורת התבונה הטהורה של עמנואל קאנט, כתוב שיש קושיות על מושג הבריאה. קוראים לזה אנטינומיה של התבונה. שאי אפשר להכריע אם העולם נברא או אם העולם קדמון. אז לקדוש ברוך הוא הייתה בעיה כשהוא רצה לברוא, כי הרי עמנואל קאנט פסק שיש קושיות על הבריאה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אני אברא מסיבות מוסריות. ואחר כך אנשים יכתבו דוקטורטים כדי לתרץ את הקושיות המטאפיזיות. המוסר קודם למטאפיזיקה. אז כמו שאצל הבורא המוסר קודם לחוכמה, אף אצלנו המוסר קודם לחוכמה. אז אם אתה בא מצד החוכמה להודיע גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, אתה פושע נגד השכל, נגד ההיגיון. אם אתה בא לבטא עמדה מוסרית, אדרבה, זה מצוין, כך ראוי, כך צריך. בסדר? זה העיקרון הגדול שעומד ביסוד דברי המהר"ל כאן.
אבל לא משתמש בנשמת כל חי.
נכון, זאת אומרת, זה בדיוק העיקרון שיש בנשמת כל חי, שגם בנשמת כל חי אנחנו מודיעים שאי אפשר להגיד שום דבר, ואף על פי כן אי אפשר לא לצאת ידי חובת המוסר, לכן מודיעים. נכון, ממש אתה צודק, זה ממש כמו בנשמת כל חי. והכי מוכח, כן, עכשיו המהר"ל אחרי שהוא אמר את העיקרון הזה צריך להביא מקור למה שהוא אומר, צריך להביא הוכחה למה שהוא אומר. והכי מוכח, כך מוכח, שכל מקום שאין כוונתו לספר שפחו, זאת אומרת, לצאת ידי חובת הפילוסופיה, שאין איסור, דהה, כאמר השתה, הנהו תלת, אילב דאמרינו, משה וכו'. והשתה יוקשה, כיוון שאסור לספר בשפחו של מקום. תקשלך, למה אמר משה שפחו של מקום? כן, כלומר, זה רק מחזיר את השאלה אחורה. אתה אומר, אם לא שמשה אמר, לא הייתי אומר. ולמה משה אמר? גם זה צריך ברור. למה אמר משה שפחו של מקום, מהאל הגדול, הגיבור והנורא? והרי אסור לספר בשפחו. אבל משה לא היה כוונתו לספר בשפחו. רק היה כוונתו לומר לישראל שהוא יראים מפני השם יתברך, כי הוא האל הגדול הגיבור והנורא. זאת אומרת, זה נאמר בהקשר מסוים, בהקשר של יראת שמיים של ישראל. ובשביל אלו השלושה דברים, הגדול הגיבור והנורא, יש להם להיות יראים מפניו, כל שכן שיש לו כל השבחים. ולפיכך, הותר למשה לספר שבחים אלו, ובשביל זה היה מותר לאנשי כנסת הגדולה לתקן אותם בתפילה, שעתה אין נראה שבא לגמור שפחו של הקדוש ברוך הוא, אף על גב שבתפילה בא להזכיר שפחו מכל מקום, אין נראה לומר שבא לספר כולם. כיוון דנקת בתפילה לשנה דקרה. כלומר, מאחר, הרי אי אפשר היה, גם אנשי כנסת הגדולה, מי יתיר להם לתקן? זה שמשה אמר. ומי יתיר למשה לומר? זה שהוא בא לתת יראת שמיים. ואז יוצא שכשהוא נקת לשנה דקרה, כלומר כשאנשי כנסת הגדולה משתמשים בלשון של הפסוק של משה, הם בעצם מזכירים למתפלל את הפסוק. ובפסוק מדובר על יראת שמיים ולא על הגדרה פילוסופית. לכן זה מותר. כן. והוא צריך לומר גם כן, ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנו בתפילה. כן, זה הגמרא. למה צריך להביא גם אנשי כנסת הגדולה? וכי, למה שלא נסתפק רק במשה רבנו בלבד? דים לו כן, אף על גב דאמרינו משה, לא היה רשאי לאומרם, בשביל שהיה נראה כאילו בא לספר שפרו של מקום, שלא היה נראה שנקת לשנה דקרה, רק שהיה בא לספר שפרו, אבל השלד התקנו מאנשי כנסת הגדולה בתפילה, מוכח שלנו באים לספר בשפרו של מקום, רק להתפלל בתפילה קבועה לנו מאנשי כנסת הגדולה, שתקנו אותה לפי עניין הכתוב שהזכיר משה אל הגדול הגבור והנורא, התברך הוא. מובן? סיכום קצר, המהר"ל שאל כיצד ניתן בליל הסדר לספר בשפחו של מקום. הרי אסור לספר בשפחו של מקום, גם מצד האיכות וגם מצד הכמות, נכון? והוא הביא לצורך זה את הגמרא במסכת ברכות על אותו חזן שהתחיל להרבות בשפחים, ורבי חנינה, זה רבי חנינה? כן, רבי חנינה עצר אותו, לא עצר אותו, נתן לו דברי תוכחה על כך, אמר לו, משל למלך שיש לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב, ומשבחים אותו באלף של כסף, וכי לו גנאי הוא לא. כלומר, שאי אפשר לתת שבח לבורא, לא מצד האיכות, שזה כמו הזהב לעומת הכסף, ולא מצד הכמות, שזה כמו אלף לעומת מיליארד, ולכן אין ראוי לעשות כן. אז ממילא נשאלת השאלה, איך אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא בליל הסדר? התשובה היא שזה לא מצד ההגדרה הפילוסופית, אלא מצד החובה המוסרית. שהחובה המוסרית היא להודות למי שהטיב עמך. וכאשר אתה בא להטיב, אתה בא להודות עם מי שהטיב עמך, אתה בהכרח צריך להזכיר חלק מן הטוב שהוא עשה עמך, גם מזה חלקי. וזה מה שאנחנו עושים בליל הסדר. יוצא שליל הסדר הוא לא פעולה פילוסופית, אלא פעולה מוסרית. על פי העיקרון של קדימת המוסר למטאפיזיקה ביהדות שהרחבנו עליו בתחילת השיעור. כן, בבקשה.
אם זה מוסרי, זה לא היה צריך לשון ציווי. הרי מוסר אמרנו, אין מוסר בתורה. מבחינת מוסר זה מובן מאליו. ואחרת, לא היה צריך להיות כתוב, והגעת לבילך זה ציווי.
אני אשתדל לענות על השאלה. בסדר? אני אזכיר את השאלה, למרות שלדעתי אין לה מקום בכלל, אבל אני בכל זאת אזכיר אותה.
לא, אני חושב שיש לה מקום.
לא, אני אסביר לך למה. אני יודע שאתה חושב שיש לה מקום, אבל אני, בכל זאת...
אתה קובע.
לא, אל תיפגע, אני פשוט מנסה פה להסביר את הדבר. מה שאתה שואל, איך יכול להיות שיש מצווה על דבר מוסרי? הרי אמרנו שהמוסר קודם לתורה, דרך ארץ קדמה לתורה. נכון. וזה באמת נכון. זאת אומרת, זה שצריך להודות למי שמטיב עמך, זה עיקרון שהוא אמת בלי התורה. בסדר? והוא הבסיס למצווה להודות באופן המסוים למי שעשה עמך טובה בליל הסדר. כלומר, מה שהוא מצווה, זה שזה יהיה דווקא בליל היציאה, ודווקא באופן של סיפור יציאת מצרים, שעל זה באמת אין הגדרה הכרחית במוסר. אפשר להודות בכל מיני אופנים. בסדר? הלאה. פרק שני. מצוות עשה, מה יש? בסדר? למה לא מסתדר?
אם לא היה כתוב, הייתי חייב.
אם לא היה כתוב, היית חייב להודות לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים. אם לא היה כתוב, היית חייב להודות לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים, רק שהיית קובע בעצמך את האופנים לעשות את זה. ואילו כאן התורה נתנה לזה גדרים. ברגע שיש גדרים, זה חייב להיות במצווה.
היא נתנה זמן,
ואלה גם גדרים.
מה גדרים? לא כתורה?
לספר ביציאת מצרים. נכון. יכולנו לעשות את זה אחרת. זה נקרא גדרים. וגם אם תגיד רק זמן, גם זמן זה גדר. ויש לעשות את זה עם ארבע כוסות, ולעשות את זה על הקורבן.
זה דרבנן.
לא משנה. עם מה זמן, אם זה דרבנן. וזה גם, אז זה צריך לעשות באכילת הפסח וכו'. גם אכילת הפסח היא חלק מהעניין, גם ההלל חלק מהעניין. כלומר, כל ההרכבה הזאת היא שורשה בחלקה בדאורייתא, חלקה בדרבנן, הצד השווה שבהם, שזה מצווה. וזה ודאי לא שייך למוסר הטבעי. האופן של ההודעה. פרק שני. פרק שני הוא פרק הלכתי. שבו יש, כדרכם של הפוסקים, דרכי התפלמסות בהגדרות המצוות. בהגדרת המצוות. יש למשל מצווה, הנה, ואולי נקרא את זה בפנים. מצוות עשה מן התורה, לספר ביציאת מצרים ליל הראשון של חג המצות. ומצווה זאת פירשה הרמב״ם זכרונו לברכה בפרק זין מלכות חמץ ומצה שהיא מצוות עשה מן התורה. דכתיב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. ומניין בליל 15 תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים שכל המעריך בדברים אלו שהיו, בדברים שהיו הרי זה משובח. אז איפה כתובה המצווה של לספר ביציאת מצרים לפי הרמב״ם? איזה פסוק? איפה מצאנו שיש פסוק שמחייב לספר ביציאת מצרים בליל פסח? אה? אה? מה אתה אומר? זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים. נכון? סתם כשאתם שואלים בן אדם, איפה כתוב בתורה שצריך לספר ביציאת מצרים בליל הסדר? מה הוא עונה? והגעת לבנך ביום ההוא, נכון? אבל הרמב״ם לא חושב ככה. לדעתו, והגעת לבנך, זה רק בא להגיד מהו הזמן של המצווה שזכור את היום אשר יצאת ממצרים. אבל המצווה היא, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. בכל יום. אז יכול להיות שכל יום אני אהיה חייב. תלמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא, בעבור זה. זה לא מה שהוא אומר. הרמב״ם לא אמר את זה. הרמב״ם אמר שיש מצווה מן התורה לזכור את יציאת מצרים בליל 15 בניסן. במשך השנה, פה, בפסקה הזאת, הרמב״ם לא דיבר. בסדר? זאת אומרת, מצוות סיפור יציאת מצרים בלילה, זה מצווה ב-15 בניסן, זאת מצוות זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. ומניין לי שזה דווקא ב-15, שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה. מה זה בעבור זה? בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך.
זה נשמע שהגעת לבנך, זה מצווה אחת שהיא חלה בתור בניסן, וכל השאר זכור
אותו. אבל זה לא מה שכתב הרמב״ם. אנחנו רוצים לדעת מה הרמב״ם אמר. הרמב״ם אמר שהמצווה היא זכור את היום הזה, והגעת לבנך, זה רק בא להסביר לי פרטים במצווה הזאת. בסדר? הרי שמפרש, כן, עד כאן דברי הרמב״ם. על זה אומר המהר"ל. הרי שמפרש, כי המצווה הזאת למדנו מדכתיב זכור, אשר יצאתם, שיזכיר יציאת מצרים בליל ט"ו בניסן. דומה למה שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו. ושם פירושו, זכור את היום לקדשו בשבת עצמו, כשהשבת נכנס. וכך יש לפרש, זכור את היום הזה, היינו בכניסת חג המצות, יש לזכור את היום. כך הוא דעת הרמב״ם ז"ל. שים לב שהמהר"ל, אף על פי שהוא לא מקבל את דברי הרמב״ם, הוא קודם כל מביא את דברי הרמב״ם, והוא גם לא מנסה להגיד שהרמב״ם אומר משהו אחר מה שהוא אמר. הוא קודם כל מביא את דברי הרמב״ם. בסדר? טוב. עכשיו, הוא גם מסביר מדוע הרמב״ם מסביר דווקא על הפסוק זכור את היום הזה. כי כמו שמצאנו זכור את יום השבת, שלזכור את יום השבת, המצווה מתקיימת בשבת ולא ביום רביעי, למרות שלכאורה היה אפשר להגיד, אני ביום רביעי זוכר את שבת. אולי זה מצוות זכור את יום השבת. מי כתב את זה אגב? הרמב״ן. הרמב״ן סובר שיש מצווה לזכור את יום השבת בכל יום. נכון, בסדר זו, זה על פי דעת הרמב״ן. למשל, עצם זה שאני אומר, היום יום ראשון בשבת, או יום שני בשבת, לדעת הרמב״ן זה קיום מצוות עשה מן התורה. אבל דעת הרמב״ם איננה כן. דעת הרמב״ם היא שמצוות זכור את יום השבת מתקיימת בשבת עצמה בלבד. כלומר, בכניסת השבת עם הקידוש. בזה מתקיימת מצוות, ועם ההבדלה. בזה מתקיימת מצוות זכירה. מה?
קידוש?
אני לא הבנתי מה אתה שואל. אני אמרתי עכשיו שלפי הרמב״ם, המצווה היא לזכור את יום השבת בכניסתו ויציאתו בקידוש והבדלה. מה? אז איך אתה יכול להגיד שקידוש דרבנן?
קידוש ביין.
קידוש ביין, על זה לא דיברנו. זה שזה ביין, זה לא דיברנו. כן? אבל אי אפשר לייחס לי דברים שהם הפוכים מה שאני אמרתי. כן, עכשיו, אם כך, הרמב״ם אומר שאם זכור, לזכור יום זה כשמגיע היום, ויוצא לפי זה שזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, זה חייב להתקיים ביום היציאה, דהיינו ליל 15. בסדר? ככה המהר"ל הסביר את דברי הרמב״ם. אלא, אומר המהר"ל, שיש להשיב על זה. לא מקובל. דגבי שבת כתיב זכור את היום לקדשו, והקידוש הוא בוודאי בלילה של שבת שאין מקדשין השבת בכל. כלומר, אי אפשר להשוות את שבת ליציאת מצרים, כי בשבת כתוב במפורש זכור את יום השבת עם התוספת לקדשו, אז צריך שיהיה בזמן שאפשר לקדשו. אז שם זה ברור שזה בכניסת היום, אבל בזכור את יום, את היום הזה אשר יצאתם ממצרים לא כתוב לקדשו. אם זה לא כתוב לקדשו, אז ממילא אין מכאן ראייה שזה דווקא בכניסת החג מתקיים. מובן?
קצת קשה להסביר על השבת. כי אפשר לקבל את השבת, לקדש אותו שעה וחצי לפני.
לא משנה. כלומר, מהיום, שבת אתה יכול לקדש רק מהרגע שאפשר לקדש.
בסדר, אבל בפועל זה בחול.
לא, זה לא בחול. כי ברגע שקידשת אותו... לא, זה כבר לא חול. ברגע שקידשת את השבת, זה שבת.
כן,
אז זאת אומרת,
זה חול, לכל העולם זה חול.
זה גם בכל יום השבת הוא כולו חול בצד השני של כדור הארץ, אז מה? אבל בשבילך זה שבת. זאת אומרת, שברגע שהגיע יום השבת, אתה מקדשו. או בסמוך לו, אפילו אם תרצה להגדיר את זה ככה. אבל מה שאין כן, כי זה זמן הראוי לקדושה. הרי היה שאי אפשר לעשות קידוש ביום שישי בבוקר, לכל הדעות. אז זאת אומרת שיש יחס בין הקידוש לבין הזמן. לעומת זה, לגבי ליל הסדר, לגבי היום שיצאת ממצרים, לא כתוב לקדשו. אז אין לי מכאן ראייה שמצוות הזכירה מתייחסת דווקא לזמן היציאה ממצרים. לכן הוא אומר כאן המהר"ל, אלא שיש להשיב על זה. דגבי שבת כתיב זכור את היום לקדשו, והקידוש הוא בוודאי בלילה של שבת, שאין מקדשין השבת בחול. אבל זכור את היום הזה לא כתיב לקדשו. יש לפרש הכתוב שמזכירים יציאת מצרים כל יום ויום. כלומר, אני יכול להבין את הפסוק, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, אני צריך לזכור אותו כל יום בחיי. כך מקשה המהר"ל על הרמב״ם. ועוד, דגבי שבת יש לפרש כך, משום הדיתא במסכת שבועות בפרק שלישי, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. הרי מתי אני שומר את יום השבת? ודאי שרק בשבת. זה לכל הדעות. אז אם זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, אז זה ברור שזמן הזכירה הוא זהה לזמן השמירה. אבל לגבי יציאת מצרים לא נאמר שמור, ולכן אי אפשר שמה לומר שזה מכריח שהזכירה תהיה באותו זמן.
אבל לא כתוב שמור את חג המצות?
שמור את חודש האביב ועשית פסח, או ושמרתם את המצות. אבל לא כתוב ששמור את היום הזה. לא כתוב שצריך לשמור את יום יציאת מצרים. אם כי אפשר להגיד שהרמב״ם עושה איזה מין גזירה שווה, זכור זכור, אבל זה חידוש שהרמב״ם יהיה רשאי לעשות גזירה שווה. לכן הוא אומר, כן, כלומר, ועוד לגבי שבת, יש לפרש כך, משום הדעיתה, מה שיש במסכת שבועות בפרק שלישי, דף כף עמוד ב', זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. ולפיכך יש לפרש גם כן, בזמן שמירה יש זכירה, והשמירה הוא בשבת עצמו, וכן הזכירה בשבת עצמו. אבל קרא של זכור את היום, מנהלה למדרש, כלומר לדרוש אותו, לספר ביציאת מצרים בליל 15. ואם משום דכתיב, ואם תגיד לי בגלל שזה כתוב, והגעת לבנך ביום ההוא בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצב מרור, שמה היקרא דווקא באגדת הבן הירא. אבל לזכור כל אחד ואחד מנהלה. כלומר, אולי מה שכתוב והגעת לבנך ביום ההוא, זה באמת הוכחה שבליל 15 צריך לספר לבן. אבל אם אין לי בן, או שמדובר בחכמים גדולים וכו' וכו' וכו', מניין שאז עדיין יש מצווה לספר? אולי רק והגעת לבנך. ואם, אז לכן זה לא ראיה. כן? אולי לגבי הפסוק, זכור את היום הזה שצאת מארץ מצרים, זה שייך לכל יום. ואם לא כן, זכור את היום אשר יצאתם, למה לי? תיפוק למדכתיב והגעת לבנך. כלומר, יש אפילו עוד ראייה נוספת, שהרי אם ככה היה מספיק רק הפסוק והגעת לבנך, למה יש עוד פסוק? סימן שזה מצווה אחרת. אלא והגעת לבנך דווקא בבן הירא. מדבר. והדר קושיה לדוכתה, חזרה קושיה למקומה, דמינה לה, מניין לו, לאוק מקרא להעמיד את הפסוק בליל 15. דילמה, שמה, קרא הירא, שיש לזכור יציאת מצרים כל יום ויום, שהפסוק מדבר על זה שצריך לזכור את יציאת מצרים בכל יום ויום. וכך דרשו רבותינו זל, קרא של זכור היום, את היום הזה אשר יצאתם, במחילתה. ואך איתה במחילתה שמות פרשת בו. זכור את היום אשר יצאתם. אין לי שמזכירים את יציאת מצרים אלא בימים. בלילות, מניין תלמוד לומר, למען תזכור את יום צאתך כל ימי חייך. הרי בפירוש שמפרשים, כי מי? התנאים, דיינו במחילתה, זכור את היום הזה להזכיר יציאת מצרים כל יום ויום, שלא כדברי הרמב״ם זל. כלומר, אחרי כל הקושיות שהקשה המהר"ל על הרמב״ם, הוא גם מביא שבמחילתה לא הבינו כמו הרמב״ם, אלא אדרבה, הבינו שהפסוק הזה מתייחס למצוות זכירת יציאת מצרים שבכל יום. שהרי עליה, על הפסוק הזה, הביאו אחר כך את הפסוק של למען תזכור כל ימי חייך, ימי חייך, ימי כל ימי חייך, הלילות. אם כן, זה סותר במפורש את דברי הרמב״ם, המחילתה הזאת. תראה? וכן, בפירוש רש"י, בפירוש החומש. אגב, מה זה פירוש החומש של רש"י? על התורה. ומה זה המחילתה? אז למה לא שאלת? טוב, וכן בפירוש רש"י, בפירוש החומש, גם הוא פירש כך, כמו, שלא כמו הרמב״ם. והדין, עמהם. מה זה עמהם? עם מי? עם רש"י, אז יצא להגיד עמו. מה? מי זה שניהם? הרמב״ם אומר הפוך מרש"י.
כנראה
יש עוד מפרשים ורש"י. הוא צריך להזכיר אותם. ודאי שהוא חייב, כי הוא לא יכול להגיד משפט והדין עמהם, אם הוא לא הזכיר מי הם האלה שהדין עמהם. המחילתה, יפה, רש"י והמחילתה.
כן.
מה?
היום יום הפטירה של רש"י?
עליו השלום, זכותו הגן עלינו, אמן. אשרן. כן. אגב, מי זה היה המחילתה? מה? אז למה לא שאלת? וכן בפירוש רש"י, בפירוש החומש, והדין, כן? אתה יודע מה אתה מדבר. אתה יודע מה זה המחילתה. אז אל תספר, אל תעשה את עצמך. מי שלא יודע שישאל. וכן בפירוש, אם רוצה. וכן בפירוש רש"י, בפירוש החומש. והדין, עמהם. אז מי זה עמהם?
המחילתה
ורש"י. המחילתה ורש"י, יפה. מי זה
המחילתה?
מה זה המחילתה? אז למה לא שאלת? מה? אתה רואה, עכשיו בא לך טבעי. מה זה המחילתה? המחילתה זה דבר הכי פשוט. כשיש מושג לא ברור בשיעור, שואלים, מקבלים תשובה. אם לא שואלים, אז לא תדע. וזה עבירה. יש עבירה. אסור להיכנס לשיעור ולשמוע דבר שלא מבינים ולא לשאול עליו. זה אסור. כן. אז מחילתה, אתה יודע מה זה מחילתה?
לא.
אז למה את לא שאלת? תסבירו. טוב, המכילתא, היית מבסוט שזה כל החיצים עליו, אה? טוב, המכילתא זה פירוש של תקופת התנאים על ספר שמות, והוא מיוחס לרבי ישמעאל. זהו, מכילתא לרבי ישמעאל. הספרי זה ספר אחר. הספרי זה ספרי דבריו, זה בעצם המדרש שנקרא תורת כהנים על ספר ויקרא. לא, סליחה. אוף. יש ספרה וספרי. יש ספרה דבריו, שזה הפירוש של התנאים על ספר ויקרא, הספר שיש בבית רב, ספרה דבי רב. ועל במדבר ודברים זה נקרא שאר ספרי דבריו, או בקיצור ספרי או ספרי. בסדר? אז יש לנו מכילת על שמות, ספרה על ויקרא, ספרי על במדבר ודברים. על בראשית אין מדרש הלכה. זה מדובר על מדרשי הלכה. יש מדרשי אגדה, בראשית רבה וכדומה, אבל זה במסגרת ה... יש כמובן גם מכילת דרבי שמעון בר יוחאי, יש מכילת אחרת, שעל ספר שמות. יש ספרי זוטה על במדבר.
כל מה שמכילת זה דווקא על ספר שמות?
לא, מכילת זה לאו דווקא על ספר שמות, אבל זה מה שיש בידינו. יש לנו שתי מכילתות, מכילת דרבי ישמעאל ומכילת דרבי שמעון בר יוחאי, ויש גם מדרש תנאים לספר דברים שהוציא הרב דוד צבי הופמן מהגניזה, ויש קוראים לזה מכילת לדברים. בסדר. אז אם כך, המכילתא, שהיא מתקופת התנאים בכל זאת, היא אומרת הפוך מהרמב״ם לכאורה, וגם רש"י פירש בחומש על פי המכילתא, שהפסוק זכור את היום אשר יצאתם ממצרים, אשר יצאתם ממצרים הוא על מצוות הזכירה בכל יום ויום ולא על ליל הסדר, והדין עמהן, עם שניהם, עם רש"י ועם המכילתא. בסדר? שאין רמז בכתוב הזה להזכיר יציאת מצרים בליל 15. כן, כלומר, דידי מהם שזה מצד פשט הכתוב, ופשט הכתוב לא מצאנו שזה מדבר על ליל הסדר. ועוד, דמהך קרא של זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, לא נוכל ללמוד רק להזכיר היום שיצאו, והידי בקידוש היום בלבד. כלומר, אם באמת נקבל אפילו את דברי הרמב״ם שהפסוק מתייחס לליל הסדר, אז הייתי, לפשט הפסוק, כמו שזכור את יום השבת, זה מתקיים על ידי הקידוש, אז גם הקידוש של ליל הסדר היה מספיק כדי לצאת ידי חובה. כן? אני מקדש את היום, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, וזהו, בזה הייתי יוצא ידי חובה. שנאמר בו את חג המצות, זמן חירותנו, ולא נוכל ללמוד שיש להזכיר ניסים ונפלאות. הרי ביציאת מצרים היו שני דברים, מצד אחד שיצאנו מעבדות לחירות, וזה מוזכר בקידוש כבר, יש דבר שני, שהיו ניסים ונפלאות, שזה לא מוזכר בקידוש. לכאורה, לפי הפשט של הפסוק, אין לי מקור, לפחות איך שהרמב״ם לומד זה, לומד את זה, אין לי מקור לזה שצריך לדבר גם על הניסים של יציאת מצרים. אבל לא מקרא של זכור את היום אשר יצאתם למדו המצווה הזאת. כלומר, מסקנת המהר"ל, לדחות את דברי הרמב״ם. אלא מקרא דפרשת ויתחנן. נכתיב, והיה כי ישאלך בנך מחר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. ודרשו במחילתה בפרשת בו, מה העדות? רבי אליעזר אומר, מניין אתה אומר שאם הייתה חבורה של חכמים או של תלמידים שצריכים לעסוק בהלכות פסח עד חצות? לכך נאמר, מה העדות? כלומר, הנה, אתה רואה שהמכילתא כבר רואה את הפסוק הזה כמתייחס אליל הסדר. ונראה לי פירושו. פירושו של... מה? לא כתוב עדות. לא כתוב עדות. מה? לא כתוב עדות. לא כתוב עדות. לא כתוב עדות. 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 מה העדות והחוקים והמשפטים והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. בסדר? עדות, לפי מה שהמכילתא כאן מבינה, מדובר על הלכות פסח. ככה לפחות המכילתא מבינה.
ולמה הוא מבין שזה החצות?
אז זהו, זה באמת לא ברור, מאיפה זה התחצות. לא ברור. אנחנו נלמד את המהר"ל, ואז יתברר. בסדר? כן.
למעלה, למעשה, הוא מצדיק הדין עם רש"י
ומחילתא,
ואחרי זה, הוא אומר הדין עם
האם,
ואחרי זה נותן
בכלל
פירוש אחר.
לא. הוא מסכים עם המחילתא ועם רש"י, שהפסוק לא מדבר על ליל הסדר. כלומר, שהפסוק זכור את היום, לא מדבר על המצווה לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. ואז המהר"ל מחפש איפה כן נמצא פסוק.
אז למה הוא לא הזכיר את רש"י בהמשך? למה הוא
השמיט
את רש"י?
מה, אני לא יודע אם רש"י דיבר על זה.
אמר הדין
אימו. הדין אימו שהפסוק לא מדבר על יציאת מצרים.
הוא חיבר את הכל כמקשה אחת. עכשיו הוא עושה הפרדה.
לא, הוא לא עושה הפרדה שום דבר. הוא מדבר על לדחות את דברי הרמב״ם. כלומר, על מה הפסוק לא מדבר? הפסוק לא מדבר על ליל הסדר. עכשיו, אגב, עד שהוא הגיע לרש"י כדי להגיד את זה, הוא קודם כל הביא את הרמב״ם, הקשה כמה קושיות, הביא את המחילתא ובסוף הביא את רש"י. אז עכשיו הוא צריך שוב לעשות באותו אופן, שהוא בא לברר מאיפה אנחנו כן יודעים את מצוות.
אז זה ביבה את חנה.
אז הוא לא יתחיל מרש"י. הוא לא צריך להתחיל מרש"י. הוא צריך להביא קודם כל פסוק. הוא צריך להביא את המחילתא על הפסוק, ואת הגמרא על הפסוק, ואחרי זה אם צריך גם את רש"י. בסדר? אבל זה ברור שהמקור לדברים אצלנו, להלכות אצלנו, ודאי שזה לא רש"י. רש"י הוא לא מקור. כן? דברי התנאים הם מקור. עכשיו, ונראה לי פירושו. דמדכתיב מה העדות והחוקים והמשפטים. על כוכח עירי קרא שיודע עניין המצוות. שהרי לשון עדות משמע מצווה שהיא לעדות על דבר. כגון פסח שהוא מעיד על שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי ישראל. מצא, על שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. ומרור, על שם שמרירו חיים בעבודה קשה בחומר ולבנים. ומאחר שיודע שהמצווה היא לעדות על דבר, אם כן קרא עירה בתלמיד חכם, שהוא יודע המצווה, רק שהוא מתעסק ביציאת מצרים. כן, הרי אם הילד הזה הוא ילד שלא יודע שום דבר, אז הוא צריך לשאול את השאלה של התם, מה זאת? אבל ברגע שהבן שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים? הסימן שהוא כבר יודע שיש הבדל בין עדות לבין חוקים לבין משפטים. והוא יודע שחלק מן המצוות באות להעיד על משהו, שלכן נקראות עדות, שזה מלשון עדות, שזה בא להעיד שמשהו נעשה. אז אם כן מדובר על אדם שכבר יודע את ענייני הליל הסדר, הוא כבר למד את זה. אז אם כך, מדובר במצווה מיוחדת שהיא אפילו לחכמים. רואים שאף על פי שהוא חכם הוא מתעסק בזה. בסדר? אז זה מה ש... זה יכול לשמש כמקור להלכה הזאת. כן? ומאחר שיודע... ואין לומר שהכתוב מדבר בבן חכם ולא בחכם. הוולה לי מכתב, מה המצווה הזאת? כי מינה לבן החכם הזה שהמצווה היא עדות, שאולי הוא חוק בלבד. אבל מאחר ששואל ומחלק בין מצווה למצווה, לומר על אחת שהיא עדות, ועל אחת שהיא חוק, ואחת שהיא משפט. אי אפשר לומר, רק שהוא מדבר בחכם שיודע כי יש מצווה שהיא עדות, שלא בא להעיד על דבר, כמו שאמרנו. ויש מצווה שהיא חוק, כמו שמצוות הפסח, דווקא שה, ולא בקר בין שנתו, ולא בין שתיים, ודבר זה חוק, שאין טעם בדבר. ויש שהוא משפט, כמו כל ערל לא יאכל, כי זה הקורבן ראוי לישראל דווקא. ובמשפט המצווה הזאת שייך להם כי אותם מוציא, וזה משפט. כלומר, כל הדברים האלה מצאנו בכל ההלכות של ליל הסדר, גם עדות, גם חוקים, גם משפטים.
זה גם כל אחד לפי מעלתו, שזה שמחליף
את
החכם?
מדובר על החכם. הפסוק מדבר על החכם. בסדר? אבל מכאן אתה למד שמדובר על כל חכם, לאו דווקא על הבן. כן? ומאחר שמחלק בין מצווה למצווה, אם כן חכם גמור, הוא בא ללמד שיש לספר כל עניין מצוות הפסח, אף דבר שידע כבר. וזה כדי לספר ביציאת מצרים. כן, כלומר, אז ככה המהר"ל מצא מקור. כלומר, לדעתו, המקור של מצוות סיפור ההגדה, זה בפסוק בפרשת ויתחנן, כי היא שלחה בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם. לפי זה זה בכלל לא בפרשת בו, אלא זה בפרשת ויתחנן. רק בויתחנן. ככה הבין המהר"ל. בסדר? עכשיו, מה שכתוב בפרשת בו זה והגעת לבינך. ביום ההוא למור בעבור זה. שמזה למדנו שהמצווה הזאת שבפרשת ויתחנן היא מתקיימת בליל הסדר. דווקא. בשעה שמצר מרור מונחים לפניך, שנאמר בעבור זה. עכשיו, מה שמעניין שהמהר"ל מבין שהפסוק בפרשת בו בא לבאר פסוק בפרשת ויתחנן. נכון? עכשיו, זה אחרי שכל התורה כתובה לפניך, זה כן, זה אפשר להבין. כלומר, פסוק מאיר על פסוק אחר. אבל בשעה שמשה אמר, והגעת לבינך ביום ההוא, הוא עוד לא אמר את הפסוק שהוא אומר, שהוא עתיד להגיד ב-40 שנה יותר מאוחר בויתחנן. אז מזה, יכול שמשה יודע, יכול שהוא לא יודע מה הוא יגיד בעוד 40 שנה. אבל זה לא משנה. מה שאני רוצה לומר, זה שהתורה שבעל פה יש לה אופן של הסתכלות על הפסוקים, שהוא שונה מההתגלות של הפסוקים מבחינה היסטורית. וזה ההבדל שיש בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. שתורה שבכתב צריך ללמוד אותה מצד אופן הופעת הפסוקים אחד אחרי השני במהלך ההיסטוריה. כשאתה בא אחר כך לדון להלכה, אתה מחבר פסוק אל פסוק, כאילו שפסוק בא לפרש פסוק אחר. למרות שבשעה שזה ניתן, זאת לא הייתה משמעות. בסדר? זה עיקרון שצריך לשים לב אליו, כי אם לא זה יוצר הרבה שאלות על הגמרא, ולא מבינים למה זה ככה. כן.
מה יעשה עם זכור את היום
הזה? מה המהר"ל עושה עם הפסוק זכור את היום הזה?
משהו כללי כזה של אותה תקופה כמו שאמרנו.
אתה רוצה לתת גם תשובה, או אתה רוצה לשאול אותי את השאלה?
שואל אם זה הכיוון.
אז יש בעצם שלוש שאלות. אתה שואל אותי, מה המהר"ל יעשה עם הפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים? ב', אתה כבר נתת תשובה ואתה שואל אותי מה התשובה, אם התשובה הזאת נכונה. ג', האם זה הכיוון? אז על איזה משלושת השאלות אתה רוצה שאני אענה תחילה? לא, אני אלך לפי הסדר. מה המהר"ל עושה עם הפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים? המהר"ל מסביר שזה מדבר על המצווה לזכור את, יום, את יציאת מצרים בכל יום. בלי קשר לליל הסדר. בסדר? בלי סיפור הנפלאות גם. עד כאן מובן? טוב. האם זה משהו כללי כזה? התשובה היא לא. זה מצווה ספציפית. לזכור את, את יציאת מצרים בכל יום. ג' האם זה הכיוון? לא. בסדר? טוב.
לפי המהר"ל...
כן.
אדם שלא יודע את
העדות
ואת החוקים,
אז הרב פתור? לפי זה, מה יהיה עם אדם שבכלל לא יודע את העדות והחוקים? לא, אז הוא אומר בקל וחומר, שאפילו חכם שיודע צריך לספר. ככה הוא מבין. וזה אגב פשט דברי האגדה, ואפילו כולנו חכמים מצווה עלינו לספר. זאת אומרת שפשיטה למי שלא יודע.
כן, ארבעה בנים דברי התורה, נכון?
כן, כלומר, אפילו החכם צריך לספר לו. כי הלכות הפסח. יש לנו פסוקים לארבעה בנים. כל פסוק פסוק, זה משהו אחר.
איך ידעו לשייך אותו לכל אחד?
איך ידעו לשייך אותו לכל אחד? זה המערב, בשביל זה יש לו פירוש להגדה של פסח, בהמשך. הלאה.
הרב, לא הבנתי את האפילו. הוא אומר, אף דבר שידע כבר, זה כדי לספר בציין מצרים.
נכון, אף שידע כבר. כלומר, למרות שהוא חכם ויודע, הוא צריך לספר. למה הוא צריך לספר על הלכות הפסח?
אני מבין את זה
ההפך. למה אתה מבין את זה
ההפך? אדם שלא מבין את זה בכלל, ולא יודע, זה שהוא מספר, הוא בעצם לא יודע מה הוא מספר בכלל, אבל אדם שיודע את זה, היינו חושבים
לכאורה
שלו. דווקא ממנו אפשר...
היית אומר שדווקא החכם מצווה עליו לספר. אבל איך אדם נהיה חכם? על ידי שסיפרו לו.
כן, אבל עכשיו, זה שסיפרו לו בעצם, אדם לא אומר, מה זה סיפור? סיפור זה משהו שאני לא יודע אותו, אז אני לכאורה נתן לסיפור, ואני לא יודע. הלחזור ולהגיד את זה, הלחזור ולדבר על זה, זו המצווה בפני עצמה. החכם הכי יודע את זה.
אז זאת אומרת שבעצם מי שלא חכם לא מקיים מצווה בעצם, לפי ההבנה שלך. זאת אומרת שאדם שלא ידע על יציאת מצרים, כל זמן שלא סיפרו לו, אין לו מצווה, זה אני רוצה ללכת עד הסוף, ולפי זה אין לו מצווה בליל הסדר לספר את יציאת מצרים. ככה, אפשר ככה להבין, אבל הוא מבין מתוך דברי האגדה שאמרו ואפילו כולנו חכמים, שלא הבינו ככה.
אני
אשאל את השאלה ככה, לפי זה תהיה נפקא מינה. האם אני צריך לפני ליל הסדר ללמד את הילדים בגן על יציאת מצרים כדי שהם יבינו עוד יותר טוב את הסיפור של האגדה, או אדרבה לא לספר להם שום דבר כדי שזה יהיה להם הפתעה?
שאלה שהייתה אחרת, האם אני צריך ללמד...
נפקא מינה אגב, האם לקרוא את האגדה בשבת הגדול? יש מחלוקת בזה, בפוסקים. יש כאלה שדווקא בשבת הגדול קוראים את האגדה. כן? אז יכול להיות מקום להגיד שלא. כן? הגאון מווילנה לא רצה שיעשו את זה. למה? הוא אמר שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא. ביום ההוא דווקא ולא מראש חודש. יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. ויש פוסקים, רוב הפוסקים אמרו שכן לעשות, לעשות את זה. שכן לקרוא את האגדה בין שבת הגדול כדי להכין. זה פי זה יהיה נפקא מינה. טוב, מה אני אעשה? אבל תראה, אני... יכול שהפרשנות שלך היא נכונה, או שיש לה מקום, אבל אני פה רוצה לראות מה שהמהר"ל עושה, הוא מביא לך מקור בבחינה שהבין את זה ככה. בסדר? טוב. כן. ואין לומר שיש להגיד מה שלא ידע. והשתה לא נוכל ללמוד מזה שאותם שהם נבונים גמורים חייבים לספר בציאת מצרים. כלומר, אולי תגיד שלא, מה פתאום? אין, הפסוק הזה מדבר עבור מי שלא יודע. אם זה עבור מי שלא יודע, דין כן, לא לכתוב כלל, מה העדות החוקים המשפטים? דכי ישאלך בנך, בוודאי יראה בכל בן שישאל, מה שאינו יודע שחייב להגיד. אלא עצם זה שהפסוק פירט מה העדות החוקים המשפטיים, זה כדי ללמד אותנו שמדובר בבן החכם, שבן החכם כבר יודע ואף על פי כן צריך לספר. האם אפשר לחזור על העיקרון של התורה בכתב ובעל פה לפי סיפור יציאת מצרים בפרשות בו ואתחנן? תודה. כן, אני אחזור על זה בקצרה. יש לפעמים שהלכה נלמדת משני פסוקים. ופסוק אחד נאמר בשלב מוקדם, פסוק אחר נאמר בשלב מאוחר. אז לא תמיד ברור שבשעה שנאמר הפסוק הראשון, היה ברור שיאמר הפסוק השני. למשל, האם משה רבנו, כשהוא אמר, והגעת לבנך ביום ההוא, ידע שהוא עתיד להגיד בפרשת ואתחנן, כי ישאלך בנך מחר לאמור. ייתכן שהוא לא ידע שהוא עתיד להגיד את זה. ולא עוד, שפה יש לנו מקרה עוד יותר חריף, שהפסוק הראשון בא להסביר את הפסוק השני ולא להפך. שהגעת לבנך הוא ביור לכי ישאלך בנך. שזה עוד יותר, כאילו מניח את כל התורה כמקשה אחת, שנאמרה בבת אחת. והרי זה לא נכון מבחינה היסטורית. מבחינה היסטורית, משה קודם כל אמר את פרשת בו, ורק 40 שנה אחר כך אמר את פרשת ואתחנן. אלא, שכאן אנחנו רואים הבדל בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. שהתורה שבכתב מלמדת את הדברים לפי סדר הופעתם ההיסטורית, ובשעה שנאמרו הפסוקים, הייתה להם משמעות אחרת ממה שהתורה שבעל פה דורשת. התורה שבעל פה יש לה תפקיד אחר, והוא לקחת את הפסוקים ולחבר אותם זה לזה ומזה להוציא הלכה. על פי העיקרון, למשל, יש עיקרון דומה, שני פסוקים המכחישים זה את זה. שכתוב המכחישים זה את זה, השבוע כתוב השלישי. זה, אבל זה ברור שבשעה שנאמר הכתוב האחד, יש לו משמעות משלו, והוא מכחיש את המשמעות של הכתוב השני. והתורה שבעל פה מחברת את, את שניהם כדי לעשות הלכה. בסדר, הלאה. אלא, אני חוזר פה לדברי המהר"ל, בעמוד כף דלת, בעמודה השמאלית. אלא שיש לספר כל עניין הפסח, אף על גב שידע, משום שמצווה לספר ביציאת מצרים. ומזה יש ללמוד, אף אם הוא תלמיד חכם גמור ויודע מצוות, החוקים המשפטיים, צריך לספר ביציאת מצרים. והכתוב שאמר כי ישאלך בנך מחר, שמשמע לשון שאלה, שדווקא עירה במי שאינו יודע כל המצווה, ואליו יש להשיב. מהר"ל אומר, איך אתה מדבר שזה נאמר על מי שיודע את הכל? אחד שיודע את הכל לא שואל. זה ישאלך בנך. היית צריך להגיד, כי תאמר, כי יאמר בנך. אבל כי ישאלך, משמע מזה שהבן לא יודע. היינו שקודם להשיב לו ממה שיספרו חכמים עצמם. הנה, זו תשובה לשאלתך. כתוב, ישאלך, זאת אומרת שיש להקדים את הסיפור למי שלא יודע, על מי שכבר יודע. שאם לא כן, היינו חושבים באמת אולי כמוך, שדווקא מי שיודע צריך לספר. דאחי אמרינן בערבי פסחים, בפרק ערבי פסחים, חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם, אשתו שואלתו. ואם לאו, שואל לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בלכות הפסח, שואלים זה לזה מה נשתנה, עד כאן. הרי כי שאילת בנו יותר עדיף, כמו שאומרים בסלנג ישראלי, כי כל אשר בא סיפור יציאת מצרים לפרסם נפלאות וניסים שעשה הקדוש ברוך הוא, יותר עדיף. ולכך לבנו שאינו יודע מצווה לגמרי, יותר מצווה, שהוא... פרסום אליו יותר, לכך יש להודיע כל הדברים אשר שייכים ליציאה. אבל תלמידי חכמים שכבר יודעים עניין הפסח, אין כל כך פרסום, כיוון שכבר ידעו כל עניין הפסח. ומכל מקום, גם כן, הם צריכים לספר את יציאת מצרים, כדי שאף על גב, שידע המצווה, מצווה לספר ולדבר מזה בפה, שזה פרסום יותר. לכך יש לשאול, מה נשתנה הלילה הזה וכו'. כן, אם כן יוצא לפי זה, אמנו פה שני עקרונות חשובים. א', שיציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים הוא מצד יציאת ידי חובה מוסרית של ההודעה. דבר שני, שיש פה מחלוקת איתנים בין הרמב״ם לבין המהר"ל, מהו המקור של המצווה הזאת, האם זה בפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם מארץ מצרים, או שלדעת המהר"ל, הפסוק זכור את היום נאמר על מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום ויום, ואילו המצווה עצמה של יציאת מצרים נלמדת מ כי היא שלחה בדך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים. בסדר? עד כאן להיום. שלום.